אני רוצה למסור לכם דרישת שלום מהאבות והאימהות. השבת זכיתי להיות בחברון, ובאמת מחזה מאוד מרגש לראות אלפי אלפי יהודים באים מכל הארץ ומכל העולם. אני חייך לציין שהפעם באמת באו גם מכל העולם, מאירופה, מאמריקה, הרבה מאוד והרבה מאוד צעירים באו לחברון בשבת חיי שרה. יש מסורת כזאת בשבת חיי שרה שהרבה אנשים באים להיפגש עם האבות והאימהות. אני רוצה להגיד משהו על המפגש הזה. סבא אוהב מאוד לראות את הנכדים שלו, נכון או לא? אני סבא, אני יכול להגיד לכם. יש נכדים, אז כל כך מרגש לראות את הנכדים. למה? כי אתה רואה בנכדים, אתה רואה שרשרת ממשיכה, הנה ברוך השם. תחושה של המשכיות, של זה, ואתה, איך אומרים, זה הנחת של הסקנים, זה הנכדים, זה הנחת שלהם. סליחה שאני ממשיל את הדבר הזה גם לאבות ואימהות. כשאנחנו באים לחברון למקום מנוחתם של האבות והאימהות, זה לא רק שאנחנו באים להתחבר אל האבות ולאימהות, אל אברהם, יצחק ויעקב, אל שרה, רבקה ולאה שקבורים במקום הזה, אלא הם גם רואים אותנו בעצם. המבט הוא דו סטרי, הוא לא רק מבט מאיתנו אל השורשים, כי הם השורשים שלנו, אלא גם המבט הוא של השורשים אל הענפים, אנחנו הענפים שלהם. כאן בארץ ישראל הדברים כל כך מוחשיים, כל כך פשוטים, כל כך... פעם היינו בגלות, ארץ ישראל זה היה חלום, נערת המכפלה, זה היה... ציורים, אני יודע. היום אתה בא לאותו מקום ממש בו קבורים האבות והאימהות, ואתה מתחבר אליהם והם מתחברים אלינו, זאת אומרת אל הדור שלנו. אז זה באמת מאוד מרגש, וגם האווירה מאוד מיוחדת בכלל, אבל בפרט בשבת חיי שרה בחברון זאת אווירה מאוד מיוחדת. קודם כל אתה רואה את חתך של עם ישראל, כל עם ישראל, צעירים, זקנים, ספרדים, אשכנזים, חסידים, מתנגדים, דתיים, לא דתיים, כל עם ישראל מתאחד בשורשים. זה דבר ידוע שהשורש של העץ הוא הרי מאחד את הענפים של העץ. וככה גם אנחנו כאומה, אנחנו מתאחדים בשורשים. כלפי החוץ זה נראה כמו ענפים, אבל באמת לכולנו ישנם שורשים משותפים, או שורש משותף. וזה האבות, אברהם, יצחק ויעקב, האימהות, שמהם עם ישראל צומח וגדל. אז זה באמת חוויה מיוחדת, קשה מאוד להסביר אותה, חוויה רוחנית כזאת, שאתה רואה, אווירה כללית כזאת, כל המחיצות נשברות. הכל מתאחד, הכל מתקשר, אף אחד לא מפריע לאף אחד, כולם ביחד, זה דבר של עצמו. ב', המיוחד בשבת הזאת זה גם מה שנקרא מידת החסד. החסד בא לידי ביטוי אצל אברהם אבינו בהכנסת אורחים. זה ידוע, הוא היה מכניס אורחים גדול. השבת דווקא התחדש לי שלא רק הכנסת אורחים זה חסד, גם קבורתה של שרה אמנו זה חסד, זה חסד של אמת. כשקוברים את הנפטר, עושים איתו חסד של אמת. יש כאלה שלא קוברים אותם, אין מי שיתעסק איתם. בכל זאת רואים כמה אברהם משתדל בקבורת שרה אמנו, זה גם חסד. כל כולו מידתו של אברהם אבינו זה מידת החסד, ובאמת בשבת הזאת אתה רואה חסד. כולם מערכים את כולם. ואנחנו גם מתארח במשפחה, אתה רואה מגוון כזה של אנשים יושבים באותו שולחן, למרות שעל פניהם כל אחד בגיל אחר, בגישה אחרת, אבל כולם מתאחדים, ושם פרסו אוהל ענק, מאות מאות אנשים ישבו ביחד, אנשים מכל הגוונים, כל הזרמים. אפשר להגיד שהמידה הזאת, מידת החסד, היא באה לידי ביטוי בשבת הזאת במיוחד, בקריאת הרבה. נכון, המילה חברון, מלשון להתחבר, חברון מלשון השור הזה, חיבור, עניין של להתחבר. בעזרת השם, איך אומרים, כמה שחוזרים יותר לארץ ישראל, יותר מתחברים לשורשים יותר. כן. באמת חוויה מיוחדת במינה. כן. ברשותכם, רק אם אפשר לקבל דף אחד, רק שהוא יביא, לך תראה מה החבר שלך, מה איתו, למה הוא לא מביא את ה... ברשותכם, תגיד, הביאו את הדפים. אני רוצה לחזור על הנושא שאנחנו עוסקים בו. הנושא הוא כמה משמרות והלילה, על פי המשנה הראשונה במסכת אבות, שרבי אליעזר אומר שקוראים קריאת שמע עד סוף משמרת הראשונה. הוא לא אומר כמה משמרות והלילה. אז אי אפשר לדעת מתי המשמרת הראשונה נגמרת. אז הגמרא דנה בסוגיה הזאת ואומרת שיש אומרים ששלוש משמרות תהווה הלילה, ויש אומרים שארבע משמרות תהווה הלילה. ועל זה הרב כאן פותח פתח גדול לבירורי דברים יסודיים מאוד בעבודת האלוקים לגבי השתלמות האדם, וגם מתייחס לשירת המלאכים, אבל קודם כל לגבי השתלמות האדם. אז אמרנו שהאדם, בשביל להיות אדם שלם, הוא צריך לתקן שלושה דברים, שהתוצאה תהיה הדבר הרביעי, תגיד נראה את הדבר הרביעי. קודם כל הוא צריך לתקן את המעשים שלו. כן, מצוות, לעשות מעשים טובים. ב' הוא צריך לתקן את המידות שלו. יש מעשים ויש מידות. צריך לתקן את המידות שלו. ודבר השלישי, הוא צריך ללמוד תורה. לימוד התורה באופן מעשי, ואם אכן הוא מתקן את המעשים, מתקן את המידות ולומד תורה כפשוטה, הלכה למעשה, אז הוא זוכה, אם הוא זוכה להערה, הערת פנים נאמר, נקרא פני אדם, הוא זוכה להידבק בקדוש ולדעת את, לדעת את השם. זה הנושא שעסקנו בשיעורים הקודמים, וכל הדברים האלה נרמזים במעשה המרכבה של יחזקאל, שהוא אומר שמעשה המרכבה יש ארבעה פנים, הפני שור וכנגד המעשים, פני אריה כנגד תיקון המעמידות, פני נשר כנגד לימוד התורה, ופני אדם זה כנגד ההשגה, כשאדם מגיע אחרי כל הדברים האלה, ההשגה, זה נקרא פני אדם. ויש, זה ידיעת האלוקים, ידיעת השם. ואומר הרב שיש אנשים כאלה שהם בכל דרכיך עד היום. הם יודעים במעשים את השם. הם יודעים במעשים בתיקון המידות. יודעים את השם בתיקון המידות. אותו דבר בלימוד תורה. זאת אומרת, הדבקות שלהם בקדוש ברוך הוא כל כך גדולה, שבכל דבר שהם עושים, או הכל זה בעצם עבודת אלוקים. זה פני האדם עם כל אחד מהדברים האלה, זה אומר שלוש משמרות אהבה לילה. שלוש משמרות אהבה לילה, דהיינו, זה האנשים בעלי המעלה, יש אנשים כאלה שיש להם דבקות באלוקים, אהבת אלוקים. אבל רוב העם זה לא ככה. רוב העם מקיים מצוות, עושה מעשים טובים, תקן תמידות, לומד תורה, הוא לא מגיע, לא כולם מגיעים למדרגה של פני אדם, שזה גילוי השם, גילוי שכינה, התקרבות לשם, אבל הם יותר מצוות אנשים מלומדה, מקיימים את המצוות ואת המידות ואת התורה כמצוות אנשים מלומדה. אני אומר, תמצית הדברים שלמדנו עד כאן. אנחנו בשורה הקודם עסקנו בסימנים של המשמרות. אמרנו, כל זה אני חוזר בעל פה, על מנת שנוכל להתקדם מעלה. אמרנו, סימנים של המשמרות, אומרת הגמרא, במשמרת הראשונה, וחמור נוער. חמור נוער. משמרת השנייה זה כלבים צועקים. המשמרת השלישית זה תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה. גם על זה הרב מתייחס לדברים האלה, ואומר שהחמור נוער מלמד אותנו, מרמז לנו, תודה רבה, איך ידעת? אתה לא צדיק. מרמז לנו, יישר כוח, הוא מרמז לנו על החומריות, על החומריות. חמור מלשון חומריות. דווקא בימים האחרונים ראיתי באיזשהו מקום כתוב, המילה חמור זה אותיות רחם גם. חמור ורחם זה אותם אותיות. הדברים מתהפכים, כן? זה צד של רחמנות יש בדבר. איך אומרים, המשיח יבוא רחוב על מה? על חמור, כן? בכל, החומריות, איפה שתחילת הלילה חמור נוער, מה זה נוער? מביע את עצמו. החומריות שולטת בתחילת הלילה. זאת אומרת, תחילת הירידה של האדם או של הכלל, זה השקיעה בחומרניות. כשאנשים שקועים בחומרניות, זה תחילת הירידה. חגה זה כלבים, זה כנגד, כלבים צועקים, זה באמצע הלילה, זה כנגד תיקון המידות. כלב, אמרנו שהוא אז מצח, חוצפן, נובח. אז אמרנו שהכלב זה כנגד תיקון המידות. והתינוק יונק משדי אמו זה כנגד לימוד התורה, אישה מספרת עם בעלה, זה כנגד הדבקות בקדוש ברוך. וראינו כאן גם של הרב, הוא אומר שחמור זאת בהמת מאה. ומול הבהמת מאה זה השור, השור זה בהמה כשרה. זאת אומרת, המעשים החומריות היא מביאה למעשים לא טובים. עליהם מרמז החיה התמאה הזאת שנקראת חמור. התיקון של הדבר הזה זה השור, זה קיום המצוות, מעשים טובים, זה השור, מעניין של השור. אותו דבר לגבי כלב. כלב זה חיה פחותה, כלב. והיא חיית לעומת האריה. האריה זה כנגד תיקון המידות. והכלב הוא הצד ההפוך מהאריה. אז תיקון המידות זה כנגד האריה, ואמרנו שהקלקול המידות זה כנגד מרמז לנו כלבים צועקים. אמרנו לגבי תינוק יונק משדי אמו, זה כנגד לימוד תורה פשוט, כמו תינוק שהוא לומד יונק משדי אמו, ככה אנחנו לומדים תורה באופן פשוט, זה תינוק יונק משדי אמו. ואישה מספרת עם בעלה, זה כבר מדרגה גבוהה, כנסת ישראל, קשר עם הקדוש ברוך הוא, דבקות בקדוש ברוך הוא. עד לכאן עמדנו בשיעורים הקודמים. אנחנו נעשה עוד צעד קדימה. בבקשה, רק תחלק את ה... אני צייר את הציור הזה, זה אתה? לא, לא, שם, אתה צייר. למישהו, תחלק את הדפים, בבקשה.
ההקבלה
בין חמור לשור, שהוא יותר משובח וכלב ואריה,
אז גם התינוק מול הנשר,
והאישה
מספרת עם
בעלה
מול האדם.
כן, כן, כן. הנשר זה לימוד התורה, והאישה מספרת עם בעלה, זה כנגד פני אדם. פני אדם זה המדרגה העליונה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אנחנו בדף ג' 5, כן. הגמרא ממשיכה לספר לנו על המשמרות האלה של הקדוש ברוך הוא. תראו אולי למעלה, בגמרא למעלה, באותיות הגדולות. אמר רב, רואים? שלוש משמרות תהווה עלייך. ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי. עכשיו, השאגה הזאת יש לה תוכן, זה לא סתם שאגה. ואומר, מה אומר הקדוש ברוך הוא? אוי לבנים שבאבונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין העובדי כוכבים לבין אומות העולם. זאת אומרת, כל שאגה של הקדוש ברוך הוא יש לה תוכן, יש לה משמעות. מדובר כאן על הגלות, מדובר כאן קריאה שמע של לילה, מדובר על הצער ועל כאב, על מה הכאב, על מה הצער של הקדוש ברוך הוא וגם שלנו, לא רק של הקדוש ברוך הוא. מדובר כאן על חורבן, על שריפה ועל גלות, שלוש מדרגות. קודם כל, החרבתי את ביתי, איזה בית? בית המקדש, יפה מאוד. החרבתי את ביתי. אחר כך כתוב, שרפתי את מה? את היכלי. בית והיכל זה מדרגות, נקב נראה את זה אצל הרב. יש בית, יש בחינה שנקראת בית, ויש בחינה שנקראת היכל. מדרגות בדברים. מה?
היכל זה בתוך הבית.
זה בתוך הבית. זה כמו שאומרים, יש הארמון, זה הבית, אבל היכל זה בו המקום שהמלך יושב על כיסא המלכות. אז שרפתי את היכלי. חורבן, כשיש חורבן, אז היסודות נשארים. כשעושים בית, אז יש סימנים, עוד יש איזה משהו בית. אבל כשיש שריפה, כבר לא נשאר שום דבר. אבל זה לא הכל. הנפילה היא לא רק חורבן ושריפה, אלא הנפילה היא, הגליתי את בניי לבין אומות העולם, לגלות. הגלות זה לעקור את עם ישראל מארץ ישראל, לפזר אותם בכל העולם. זה שיא ההידרדרות, שיא הירידה של עם ישראל, זה הגלות, אין מרכז בכלל. לא נמצאים בארץ ישראל בכלל. שלוש מדרגות בנפילה של עם ישראל, ויש הצדקה לשאגות של הקדוש ברוך הוא או לא? מה אתם אומרים? למה אנחנו לא שואגים כמו הקדוש ברוך הוא? אנחנו גם צריכים לשאוג. אם לא לשאוג, אז לבכות, להצטער. אלא, אנחנו נראה את זה, שבאמת, מתי אדם בוכה או מצטער או משהו כזה? כשחסר לו משהו. כשהיה לאדם בית, והבית שלו נחרב, אז באמת, אדם כזה, הוא יבכה וישאג ויצטער וכל הדברים האלה. כשהיה לו היכל, וכשנשרף לו היכל, הוא יצטער. כשאותו דבר לגבי הגלות, כשהוא היה בארץ, וזה חסר לו ארץ ישראל, אז הוא מסתער מתכם. מבחינתנו, אנחנו לצערנו הרב, אבל זאת עובדה, אנחנו נולדנו לתוך החורבן. מצד ההיסטוריה, זאת אומרת, כשאני נולדתי, אני בדקתי את זה באינטרנט, לא היה בית המקדש. ומישהו מרגיש בחסרונו? התרגלנו לזה שיהיה לנו בית מקדש, נכון? אני כבר לא מדבר על היכל. ודאי וודאי שאנחנו התרגלנו לחיסרון הזה. דרך אגב, יש מה שנקרא תיקון חצות. מכאן לומדים, זה המקור לתיקון חצות, זה הסוגיה הזאת בדיוק. שהתיקון חצות, אלה הצדיקים, אנשי המעשה, חסידים, הם נוהגים, עד היום יש כאלה שעושים תיקון חצות בכותל, אבל לא רק בכותל. והם מאוד מצטערים, מאוד זה תיקון לחורבן, לשריפה, ולגלות, לגלות השכינה, וכל הדברים האלה. הפעם מספרים על הרב קוק זצ"ל, או, צדיק, צדיק.
הלוואי בינוני.
ברוך הבא.
בשורה טובות.
מספרים על הרב קוק זצ"ל לגבי תיקון חצות, שהוא היה ילד, נער, וסיפר מי שהיה יחד איתו, אז הם היו עושים תיקון חצות. מה זה תיקון חצות? היו יושבים ליד המשקוע, ליד המזוזה של הבית, יושבים וקוראים את התיקון חצות, מופיע בסידורים תיקון חצות. אז הרב קוק זצ"ל היה בוכה, כנער, היה נער, היה בוכה בכי מר מאוד, ממש בכי, בוכה, 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 בוכה. אז החבר שלו, גם נער, אומר, מה אתה בוכה כל כך? אומרים תיקון חצות, שאתה לפקוד בשביל זה. מה, על מה אתה בוכה? אז הוא אומר, אתה לא כהן, אתה לא מבין מה חסר לי. הרב קוק היה כהן. אז הוא הרגיש בחסרונו של בית המקדש. רק דוגמה, אבל יש כאלה שהחסרון בית המקדש והאיכל, שריפת האיכל והגלות זה מזעזע את נפשם. יש צדקים, אנשים מיוחדים. בכל זאת, מלומדים את זה מהקדוש ברוך הוא, שהוא בעצמו שואג. על מה הוא שואג? על החורבן, על השריפה, על הגלות וכל זה. רק להמחיש לכם את הרעיון, זה כמו בית, שהיה בית, התחתנו, הכל בסדר, השכינה, הכל זה. יום אחד מאיזו סיבה, איך אומרים, עבר אש בתוך הבית. איזה צער יש, הבית הזה נחרב, לפעמים גם נשרף. ומתפזר, ממש כאילו, זה רק המחשה של אותו רעיון, של חורבן. כמה צער, כמה כאב, כמה יש במציאות כזאת של מצב של אחדות, שהכל מתחבר והכל מסודר, פתאום הכל מתפזר והכל נעלם והכל נגמר. על זה הצער הגדול של הקדוש ברוך הוא. גם על החורבן הלאומי כמובן, והשריפה של בית המקדש. בית המקדש הוא משול ללב, צריך להבין. משול אליהם מבחינה הזאת, שבית המקדש הוא היה מקור ההשפעה העולמית. לא רק הלאומית, העולמית. מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים לכל העולם כולו. זאת אומרת, אם ננסה לשחזר ולחשוב, מה הפונקציה של בית המקדש? מה המיוחד בבית המקדש? זה לא שהוא היה בניין יפה כשל עצמו. זה לא היה העיקר. העיקר בית המקדש זה העוצמה הרוחנית. האנרגיה הרוחנית בלשון המודרנית שלנו, שהמקום הזה הפיק והשפיע על כל העולם, על כל האומה. זה היה משהו שצריך ללמוד אותו בשביל להבין מה זה בית המקדש. מספרים שבבית המקדש, חז"ל אומרים שבבית המקדש היו עולים לרגל, היו שלוש פעמים בשנה היו עולים לרגל, עם שלם עולה לרגל, כל האומה הייתה עולה לרגל, כולם שפופים, כי היו כל אחד בא עם הפקלה שלו, עם הצרות שלו, אין אדם בלי פקלה, בלי צרות, בלי עניינים. והיו יוצאים משם אחרי רגל, שמחים וטובי לב. המצב רוח הלאומי היה עובר ממש מקצה לקצה. היום אנחנו לא מכירים תופעה כזאת, כן, אבל... זה חסר מאוד הדבר הזה של להתנקות מצד אחד מכל הבלגנים וכל העניינים שמטבע הדברים העולם הזה האדם חי בהם. ומצד זה להתמלות, גם להתנקות וגם בקדושה, בשמחה, בביטחון, באמונה, בכל הדברים האלה. זה הבית המקדש. זה, אנחנו רק שומעים על זה, זה חסר לנו רק בשמיעה, אבל מי שחווה את ה... אפקט, את ההשפעה של בית המקדש, אז זה הוא בחר. אז זה היה הצער. לא על סתם על הבניין, אלא על מה הבניין הזה עשה, מה הוא הפיק, איך הוא השפיע על בית המקדש. זה מובן הרעיון. אז מכאן נבין גם את השאגות האלה של הקדוש ברוך הוא. כן. אוי לבנים שהחרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי. יחלי וגיליתים לבין אמות העולם. ובוא נראה איך הרב קוק זצ"ל מתייחס לשאגות האלה, לצער הזה, לכאב הזה. בוא נראה. באות זין, רואים? בבקשה. יש לומר, על פי דברינו הקודמים, שרב, זה שאומר, אמר רב, כן? שרם מפרש דברי הברייתא שבירה חסרון הניכר בכל משמר בפני עצמו. אמרנו שלוש משמרות אהבה עליים. ממצוות המעשיות, דיברנו על זה, ומשלמות המידות, ומתורה הנגלית והנסתרת כפליים לתושייה. כמה הדבר הזה חסר כשיש קלקול המעשים, קלקול המידות, חסרון לימוד תורה הגלויה והנסתרת. הוסיף רב ביאור לצער הזה, לכאב הזה, שכל המדרגות כלולות זו בזו, ובכל אחת ניכר חיסרון כולן. זאת אומרת, זה נקרא הכללה. יש ביטוי כזה, זה נקרא הכללה. מה זה הכללה? נכון שאנחנו מחלקים כאן את השלמות לשלושה דברים. מעשים, מידות, תורה. אבל צריך לדעת שזה לא דברים נפרדים. שהכל כלול. המעשים והמידות והתורה ופני אדם, שזה המדרגה של הדבקות, זה לא דברים נפרדים. נכון, באלמה דה פירודה, בעולם הפירודים, אז אנחנו מחלקים את העולם. אבל באלמה דה ייחוד, העולם האחדותי, אנחנו מבינים שהכל מחובר לכל. כשאדם פוגם חס ושלום במעשיו, זה לא רק במעשיו, זה גם במידותיו וגם בתורתו. ואותו דבר, אם הוא פוגם בתורתו, זה גם במידותיו וגם במעשיו. זה לא דברים נפרדים. זה התפיסה, עם המייחדים. אנחנו, העם היהודי, יש לו את הסגולה הזאת, את התכונה הזאת, להתבונן בבריאה, להתבונן בחיים, להתבונן בעולם בצורה אחדותית. בצורה אחדותית, פירושו של דבר, שכל דבר בעולם מחובר אחד לשני. וזה בא לידי ביטוי, אולי שמעתם על היום המיוחד הזה שקוראים לו יום השבת. מישהו שמע על יום השבת פעם? יש כאן את דתי, איפה שמעת על זה?
באינטרנט.
ויחולו השמיים והארץ. אומר נדמה לי ישר התרגום, אומר שם במקום. מה זה ויחולו? השתכללו. מה זה השתכללו? התכללו. שמיים ואז זה דבר כאילו זה שמיים ואז, שני דברים נבדלים לגמרי. אבל שבת היא מאחדת את הכל. את השמיים, את הדברים השמימיים, הרוחניים, האלוקיים, עם הארציות, עם הדברים החומריים, הכל מתאחד. השבת היא נותנת לנו איזה פתח, איזה צוהר, איזה משהו להתבונן עולם אחדותי. ישמחו במלכותך, מלכות השם, שומרי שבת וקורא עונים. המבט הזה, המבט הכולל הזה, לראות את הכל, איך הכל מתאחד, זה סגולה של העם היהודי. זה השמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שאנחנו אומרים פעמיים ביום את הדבר. אז זה מה שהוא אומר כאן, ששלושת הכוחות האלה, המעשים, המידות והתורה, זה לא הדברים, זה לחוץ, זה לחוץ, זה לחוץ. כמו שפעם בא לי אחד אומר לי, תשמע, עד שאני לא אתקן את המידות, אני לא אלמד תורה. עד שאני לא אלמד תורה, אני לא אקיים מצוות. זה לא ככה. חטא
אדם הראשון?
מה?
חשוב גם לחטא של אדם הראשון, שלפני כן הכל היה...
הכל אחד, אני פעם ביררתי אצל האדם הראשון, תגיד לי, מה היה לפני החטא? יום שכולו שבת. היה מציאות אחדותית כזאת. גן עדן, שמעת על גן עדן. הכל היה טוב. חטא האדם הראשון, זה נקרא קיצץ בנטיות. מה זה קיצץ בנטיות? הפריד את הענפים מהשורש. מהו השורש? ריבונו של עולם. שהוא מנהיג את הכל ומסדר את הכל. אתה רואה בחושך הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. עומד ביסוד כל הבריאה כולה. גם בחומר, גם ברוח, גם בגוף, גם בנשמה, גם בטבע, בכל דבר דבר. אדם הראשון, לפי חז"ל, אני לא יודע אם שמעת, גם לפי התורה, הוא חי בגן עדן. שמעת על הדבר הזה? אז אומרים, מה זה גן עדן? מישהו כאן היה בגן עדן? לא, אף פעם לא הייתם בגן עדן. רוצים ביקור בגן עדן? אתה מעוניין לבקר בגן עדן? מישהו מעוניין לבקר בגן עדן? בוא נעשה טיול. רוצים לעשות טיול? האמת היא שאנחנו רק שמענו על גן עדן. אנחנו כבר חיים אחרי החטא. אחרי שאכלו מעץ הדעת טוב ורע. שהרע גם חוגג בחיינו. לא רק הטוב, אלא גם רע. אז פעם נוהג לספר, פעם היה אצלנו איזה קיבוצניק אחד, שהוא עמק ישראל. והיה לנו סניף של מכון מאיר בחיפה. הוא היה בא לשמוע שיעורים, בסוף הוא חזר בתשובה וכל זה. אז הרב שלה, שהעביר את השיעורים, הוא גם נפטר הרב הזה. אז הוא פעם סיפר לי שהוא התקשה להסביר מה זה גן עדן. שאלו אותו, היו חבר'ה, החבר'ה כאלה שבאים מרחוק, הם לא, כל דבר, גן עדן, תסביר לי מה זה גן עדן. עולם הבא, תסביר לי מה זה לא. הם לא חיים במוסכמות, הם רוצים להבין מה, מה אומרים, מה המילים האלה. אז הוא התקשה להסביר הרב מה זה גן עדן. אז הוא התנדב, הבחור שכזה התנדב להסביר לו מה זה גן עדן. הוא אומר, תראה, אני אגיד לך משל למה הדבר דומה. ההורים שלי היו חלוצים והלכו ליישב את עמק ישראל. אבל כשבאו ליישב את עמק ישראל, העמק היה מלא ביצות, מלא קשיים, מלא בעיות. וההורים חיו באוהלים, התחלת ההתיישבות בעמק ישראל. והיה באמת מצב מאוד קשה. אבל מה, הם היו אידיאליסטים. הם היו אנשים ש, איך אומרים, עבדו קשה מהמעלות השחר ועצת הכוכבים. ובערב רקדו אורה, היה פעם, אני לא יודע אם שמעתם על הריקוד אורה, לא מכון אורה. אורה היה, ריקוד אורה. הריקוד כאן, אני זוכר בילדותי, היו רק נדבר כזה. אז הוא אומר, היה עדן זה רוחניות. היה עדן, אבל לא היה גן. גן, מה זה גן? זה סדר. גן, כמו גן. גן נוי או משהו כזה. לא היה גן. היה רק עדן, אבל לא היה גן. לאט לאט הקימו את הגן. הקימו קיבוץ לתפארת, שעים, חדר אוכל, בתי מגורים, שבילים, עניינים. סדרו אומר, גן יפהפה, אבל העדן הלך. הגן נשאר, העדן הלך. זה משל כמובן. הנמשל, אדם הראשון, במדרגה שלו, בשלמות שלו, גן זה סדר, הכל היה מסודר, הכל היה. אבל עם תוכן, עם משמעות, עם רוח, עם מגמה, עם רצון טוב, כל זה היה בגן עדן, לפני החטא. אחרי החטא, בלגן. וזה את הפרח תאכל לחם, בעצב תלדי בנים, בעצב תאכל לחמך, עצבות, בלגנים, רציחות, קין רוצח את צרות, 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 צרות. זה היה גירוש מגן עדן. וכל ההיסטוריה בעצם, כל של המין האנושי, זה לחזור למדרגה של גן עדן. זאת אומרת, לחזור, לחבר את הענפים לשורש. השורש זה הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, במקור הכל. מצד אחד לראות את הכל הזה, ויחולו השמיים והארץ, ההתכללות הזאת. אבל יחד עם זה להבין שיש מקום לכל הזה. והמקום לריבונו של עולם, שרצונו של הקדוש ברוך הוא, שהוא כבודו, הוא שולט בכל, מלכותו, בכל משלה. שולט בכל, מסדר את הכל. זאת היא המציאות של ההתכללות. זה מה שהרב אומר, שהעניין של תיקון המעשים, תיקון המידות ולימוד התורה זה לא דברים נפרדים. זה משפיע על זה. אתה עושה מעשים טובים, אתה חושב, אתה מתקן את המידות, אתה לומד תורה, זה משפיע על זה וזה משפיע על זה. הכל כלול בתוכו, זה מובן הרעיון. זה מה שאומר כאן הרב. ושזה ההפך, זה ההפך. זאת אומרת, גם מעשה רע הוא משפיע על המידות וגם על לימוד התורה. לכן אומרים, מי שאינו הגון, אסור ללמד אותו תורה. כי אם אדם הוא לומד תורה, והוא מקולקל במידות שלו, הוא מקולקל במעשים שלו, זה משפיע על התורה שלו. הוא ראה את הדברים בצורה מאוד מעוותת, בצורה מאוד לא נכונה. וכמו שיש כאלה אומרים, הופכים את התורה. אומרים, כתוב בתורה, דברים, למשל כתוב על נוח שהוא השתקר, נכון? והתגל באוהל, באוהלו, כתוב באוהל. אז השיקור, אלא האלכוהוליסטים, מה הם עושים? אומרים, אם נוח צדיק תמים היה בדורותיו, היה שותה יין, והיה משתקר, אני לא כל כך צדיק, מה אסור לי? הנה, יש לי דוגמה. למה? מעשה מקולקלים, מדעותם מקולקלת, אז הוא משתמש בתורה להצדיק את קלקוליו. יכול לקרוא דבר כזה. שלפעמים יש בתורה תיאורים שכל מיני מעשים לא צנועים על דוד ועל זה, אם דוד המלך היה כזה, מה אני אגיד? אני מוצא לו צידוקים להיות מקולקל. למה? כי מעשיו מקולקלים ומידותיו מקולקלות. אז התורה שהוא לומד אותה, הפרשנות שנותן לתורה, היא גם כן מקולקלת, היא מעוותת לגמרי. כדוגמה אני אומר, לכן זה משפיע על זה, וזה משפיע על זה, אם זה לטובה, אם זה לא לטובה, חס ושלום. זה אומר כאן הרב, שהכל כלול בזה, הכל, תיקון הזה קשור לזה וקשור לזה. בואו נראה את זה בתוך. כן, הוסיף רב ביור שכל המדרגות כלולות זו בזו, ובכל חלק מהם ניכר חיסרון כולן. זאת אומרת, אם יש חיסרון באחד, זה משפיע על הדברים האחרים. והנה בית המקדש נקרא בית השם והיכל השם. למה יש לו שני שמות, גם בית וגם היכל? ונראה שבמלך בשר ודם יש הפרש שנאמר על מקום שבטו בית המלך או היכל המלך. מה ההבדל בין בית המלך והיכל המלך אצל המלך? שבית המלך מציין על שענייני המלכות נעשים בו, מה שנקרא הממשלה. הממשלה, יושבים שם שרים, פקידים, עניינים, זה נקרא בית המלך. זה מדרגה חיצונית יותר. אבל יש מדרגה, היכל המלך, זה לשכת ראש הממשלה. זה כבר, שם לא כל אחד נכנס. שם זה מדרגה עוד יותר גבוהה, כמו כיסא, אפשר, כיסא של המלך שם במקום. כי הבית יורה על כל הנלווים גם כן, דהיינו כל מי שנלווה על המלך. כדרך ענייני מלכות, שהשרים והסגנים בכללם, כל הפקידות שם, זה בבית המלך. אבל היכל הוא מיוחד כדי להגדיל מעלת המלך בלבד, ולדעת כבוד המלך מצד היותו יושב בהיכל נכבד. זה רק כבודו, זה שם ניכר כבודו של המלך, מה שנקרא כיסא המלך. כיסא המלך זה כיסא מיוחד במינו. היכל, היכל, המילה היכל, יש בה היי קול, היי חור, היי קול, קול, כללות. זה מדרגה מיוחדת במינה. וזה ההפרש, נראה לי, בין מצוות התורה המפורשות, לבין מידות הטובות הכוללות, שמצוות התורה שהן ארוחות כשורן מפי עליון ברוך הוא, אדם מקיים מצוות, זה בית המלך. זה מה שהוא אומר, החרבתי את, את, את ביתי ושרפתי את היכלי. כאן שח שריפה. הם ענייני המלכות שעל פיהם העולם מתנהג ברצון השם מדבר. והמידות הטובות הן מכינות יותר את לב האדם לדעת את השם מדברך וכבודו. אז כנגד המעשים זה בית המלך. החרבתי את ביתי. כנגד המידות, זה שרפתי את היכלים. ולמה זה יותר פנימי, העניין תיקון המידות. על כן, מצד שבית המקדש היה מרכז הקדושה, ועל ידיו נשפעה הקדושה הגדולה בעבודת ישראל בכל המצוות, גם טהרה בלב, והכשר כל המידות העיקרות, נקרא נגד ענייני המצוות והעבודה המעשית. זה נקרא בית השם. ונגד קדושת המידות, זה נקרא היכל השם. על כן מקביל נגד פני שור ופני ארי, ואמר שהחרבתי את ביתי דיינו, קלקול המעשים, קלקול המצוות, כל זה, ושרפתי את היכלי כנגד קלקול המידות של האדם. והנה, המצוות הן שורש לדבקות הנפש באור האלוקי בעולם הבא. אתה נדעת מה זה המצוות. מישהו כאן דתי במקרה? אף אחד. מישהו ראה פעם דתי, איך הוא נראה? איפה ראית את זה? אני, אה? שואלים דתי, מה זה הדת שלך? הוא אומר, מצוות. באופן פשוט. גם היום, אם אתה רוצה לדעת אם אדם דתי או לא, אתה שואל אותו, אתה שומר מצוות? מצוות זה מעשים. מה זה המילה מצווה בכלל? מה? אז אומרים, המצוות, היום למשל, אם אתה רוצה לברר אם האדם דתי או לא דתי, אתה באמת שואל אותו אם הוא שומר שבת. כי שמירת שבת זה המינימום, המינימום של אדם דתי. ככה גם לפי ההלכה דרך אגב. אתמול שאלתי מישהו בקשר לאם הוא דתי או לא דתי, בירור איזה עניין. השאלה הראשונה שאלתי באופן ספונטני. אמרו לי שהוא דתי, אז שאלתי, הוא שומר שבת? בטח, הוא שומר שבת. הוא הולך לבית כנסת? לא. שומר שבת? כן. האם הוא דתי או לא דתי? הוא דתי. אם הוא שומר שבת, אפילו שהוא לא הולך לבית כנסת. מניח תפילין? כן. יש כאלה, מה שקרה, לייט. לייט זה חפיף כזה. יש כאלה, מה לעשות? אבל המינימום שאפשר להגיד עליו שהוא אדם דתי, הוא מקיים את מצוות השבת. אבל המצוות, הן הופכות את האדם, קיום המצוות הופכות את האדם לאדם דתי. מה זה מצווה? למה קוראים לזה בכלל למילה מצווה? באופן פשוט מצווה, כי יש מצווה. ויש מי שמקיים את הציווי. כמו בצבא, יש מפקד, יש חייל, הוא עושה את פקודות ה... לא שאלת שאלות. בצבא מותר לשאול שאלות. איך אתה יודע? היית שם. אתה מצווה, אתה לא שואל שאלות. אתה לא שואל, אני כן, כן ישמע שבת, לא ישמע שבת, המפקד, כן, לא, מתווכח איתו. כן.
כששואלים שאלות, זה מוזרים לך לשמור
שבת. אז מה?
כששואלים שאלות בצבא, הם מוזרים לך לשמור את השבת.
למה? כי אז אתה במעצר. אתה כבר, אתה נשאר שבת. שואל שאלות, נשאר שבת. יפה מאוד. מה למצווה? באופן פשוט, יש מצווה. מי הוא המצווה? ריבונו של עולם. ויש מי שמקיים את המצוות האלה. זה נקרא מצוות. ראיתי גם פירוש, מצווה זה מלשון צוות. צוות כמו צוות טנק. זה, צוות זה קבוצה של חיילים, הם מאוחדים ביחד, מחוברים. זה נקרא צוות. כן. אז גם המצווה, המצווה אתה מצטוות כביכול. אתה מצטוות זה להתחבר. אתה מתחבר במצווה אל הרצון האלוקי. זאת אומרת, המצווה מחברת אותך אל רצון האלוקי. אז זה העניין של המצווה. אתה יכול להתחבר מתוך הכרה, מתוך הבנה, מתוך הזדהות, מתוך מהרבה, אבל אתה יכול גם לקיים מצוות בלי הזדהות, כמו חיה, כמו טירון בצבא, קבל מצוות, פקודות, מצוות זה פקודה כזאת. הוא עושה אותה, בין שהוא כן מקבל את המפקד, לא מקבל, לא יעזור לשום דבר. הוא מקיים את ה... אז אותם החבר'ה, הלייטים האלה, לייט, נכון, חבר'ה ש... השם מקיימים רק שבת. בסדר, אומרים, על שבת אני לא מבטא. בזה אני דתי, בעניין הזה שיש שמירת שבת. וככה מקובל בהלכה, שבודקים אדם, עדות למשל, של אדם אם הוא דתי או לא דתי, רוצים לדעת, אז בחופה או דברים כאלה, הרב שואל את העדים, אתה שומר שבת? כן. לא שומר שבת. אני זוכר פעם באחת החופות, בא ליחד עם רעמת שער כזאת גדולה, הכיפה התחבא בין הטלטלים שם באיזה מקום, לא ראו אותה. אני אומר, זה העד שלי. אני, בתור המסדר החופה, אני צריך לברר אם הוא דתי או לא דתי. כי העד צריך להיות דתי. שאלתי אותו, תגיד לי, אתה שומר שבת? בטח אני שומר שבת. מה, בגלל שהכיפה שלי שם מסתתרת בתוך הטלטלים. הוא עיד, ובאו, אמרו לי, הוא שומר שבת, אנחנו מכירים אותו. אם הוא שומר שבת, כדוגמה אני אומר. זה מה שהרב אומר, המצוות, הן מחברות אותנו. זה התחברות, צוות, מלשון צוות. מתחברות למה? מחברות אותנו לרצון של הקדוש ברוך הוא. אז בוא נראה את זה בתוך. והנה המצוות הן שורש לדביקות הנפש באור האלוקי בעולם הבא, כי כשאדם מקיים מצוות הוא מתחבר לרצונו של הקדוש ברוך הוא, ובסופו של או שהוא זוכה או לא זוכה לעניין של העולם הבא. אמנם, מה התיקון של המידות? זה לגבי המצוות. אז בין שאתה עושה את המצוות מתוך הבנה והזדהות וכל הדברים האלה, בין שאתה עושה את המצוות, מצוות אנשים מלומדה, אבל אתה מקיים את המצוות, אתה מתחבר לרצון הבורא. אמנם המידות מכשירות את הדבקות גם כן בעולם הזה, כדי שתהיה מוכנת לנבואה. תיקון המידות אומר, זה מרומם את האדם, מעלה את האדם, מכשיר אותו לרוח הקודש ולנבואה, שזה שיא הדברים. ויען שקדושת המצוות פועלת גם כן תכליתן בלא בית המקדש. העובדה שהיום בית המקדש חרב ואנחנו מקיימים מצוות, אז רואים שהמצוות פועלות את פעולתן מבחינת החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא גם כשבית המקדש הוא חרב. אז זה רואים את זה היום, גם כשאנחנו בגלות אנחנו מקיימים מצוות, למרות שזה לא מדרגה איי-איי-איי, אבל אנחנו מקיימים מצוות גם כשחרב בבית המקדש. אלא שאין פעולה קדושתן דומה לבזמן שבית המקדש קיים. דיינו, יש הבדל אם אנחנו מקיימים מצוות בזמן שבית המקדש קיים, או אנחנו מקיימים מצוות כשבית המקדש חרב. היום למשל. היום בית המקדש חרב, אנחנו מקיימים מצוות. אבל האפקט, התוצר, התיקון שנעשה, נאמר, על ידי קיום המצוות בזמן שבית המקדש קיים או בית המקדש לא קיים, הוא אומר לשתי מדרגות לגמרי אחרות. לא רק בית המקדש, גם ארץ ישראל. ההבדל בין יהודי שמקיים מצוות בגלות או מקיים מצוות בארץ ישראל, או לומד תורה בארץ ישראל, לומד תורה בגלות, זה הבדל שמיים וארץ. אומרים חכמים שלימוד תורה וקיום המצוות בארץ ישראל זה פי כמה אותה מצווה מבחינת התיקון שלה והאפקט שלה ומה היא עושה בארץ ישראל מאשר בגלות. יש תשובה של החתם סופר, זכר צדיק לברכה, שהוא כותב מכתב לתושבי ירושלים כמדומני, תשובה לשאלה בהלכה, דברים כאלה. אז הוא אומר, אני כותב את המכתב הזה בפרשבורג, באיזה מקום באירופה, באיזה מקום. כשאתם תקראו את התשובה, מה שאני כתבתי שם, אז תדעו לכם, התורה שאתם תקראו, מה זה תשובה? זה תורה, שוט מה שנקרא, זה פי כמה ממה שאני כתבתי. מדוע? כי אתם קוראים אותה בירושלים, בארץ ישראל, את התורה. מה שאתה לומד בארץ זה מדרגה לגמרי אחרת. למה? אני אומר כרעיון, יכול להיות דברים יותר עמוקים. בארץ ישראל אתה כללי, אתה כבר לא אדם פרטי. בגלות אנחנו עם מפוזר, מפורד בין העמים. כל אחד חי לו לעצמו. בארץ ישראל, כל מה שאתה עושה, אתה חלק מהכלל שנקרא כלל, כלל ישראל. גוי אחד, איפה?
בארץ.
בארץ, גוי אחד.
אתה אחד ובכל אחד.
אכן, כל מה שנעשה בארץ, כל מצווה, כל לימוד תורה, כל מעשה טוב, כל דבר, קפצת מדרגה מפרטיות לכלליות. ממציאות כזאת שאתה כאילו עובד את עצמך, שאתה חלק מהאורגן הלאומי, חלק מהאורגן העולמי אפילו, לא רק זה. הפכת למערכת. מפיזור אתה מצב של יחד, מצב של אחדות. למה המשל דומה שנבין? לחייל. חייל שמתגייס לצבא, ברגע שהוא לובש את המדים, הוא כבר חלק מהצבא. לא משנה מה התפקיד שלו. אם זה שין גימל או טבח או קצין או גנרל או משהו כזה. כל מעשה של חייל, אפילו במדרגות הכי קטנות שלו, לא משנה, הוא חלק מהכלל, הוא תורם אל הכלל. אפילו רק שהוא עומד בשער של השין גימל ופותח וסוגר את הזו, אבל הוא כבר חלק מהכלל. ולא אדם פרטי. אותו דבר ארץ ישראל, ואותו דבר בית המקדש. זו הכללה עוד יותר גדולה, מדרגה עוד יותר גדולה. לכן כשמקיימים מצוות, הוא אומר, כשבזמן בית המקדש קיים, זה מדרגה לגמרי אחרת, זו אותה מצווה, אתה מניח תפילין. מניח תפילין בזמן שבית המקדש חרב, שתי מדרגות באפקט של המצווה הזו. כי זה נהפך לדבר כללי, מרכזי, משפיע על כל העולמות כולם. וזה כמה שאתה רחוק יותר, מארץ ישראל ומבית המקדש, אז זה דבר יותר פרטי. זה מובן, זה מה שאומר כאן הרב. ויען שקדושת המצוות פועלות גם כן תכליתן בלא בית המקדש, אלא שאין פעולה קדושתן דומה לבזמן שבית המקדש קיים, שעד הרבה יותר. אבל תכלית המידות, שהוא אור הנבואה, נגנז לגמרי. אומר שבשביל להיות נביא, מישהו מעוניין להיות נביא כאן? מה אכפת לכם? מקבלים משכורת טובה. אתם לא רוצים להיות נביאים. למה לא? למה לא? כדאי לך. מישהו רוצה רוח הקודש או משהו כזה? אתה מעוניין? תלמד מסילת ישרים. הפרק האחרון מסילת ישרים זה רוח הקודש. אבל כל מסילת ישרים ותיקון המידות. זה מה שהוא אומר כאן. תיקון המידות, הוא מביא את האדם לרוח הקודש. אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, כתוב. וכל מי שכועס, וואי וואי וואי, מאבד את הכל. כאן זה הפוך, דבר לא טוב. מאבד את רוח הקודש, מאבד את הכל, כן. כאילו עובד עבודה זרה עד כדי כאן. כל הכל. אז רואים, אומר, תיקון המידות, הוא מביא אותנו למדרגה של נבואה, שרוח הקודש הקדם נבואה, כן. זה אומר נשרף. לגמרי, כן. הדבר הזה, כי נשרף זה קילה אותו לגמרי. כדאמר קרא על ברוך בן עריה בירמיהו, הנה אשר בניתי אני הורס, ואתה תבקש לך גדולות וכו'. על כן אמר אצל ביתי חורבן. למה? כי אמרנו, החורבן, עדיין יסודות יש. עדיין מצוות אנחנו עושים, למרות שבית המקדש חרב. יש סימנים לחורבן. זה משמע שניתן לזיבו, אבל נשאר עיקרו. עיקרו זה יסודותיו. אבל אצל שבו זה תיקון המידות, שם נשרף. אין רוח הקודש, אין נבואה. הדור שלנו הוא לצערנו הרב. אז זה לכן נקרא, שרפתי את היכלי. ואחר כך אמר, והגליתי בניי לבין אומות העולם, שזהו שורש ביטול תורה משני הפנים. התורה, בגלות אנחנו במציאות לאומית של ביטול תורה. כי דברי חז"ל, כיוון שגלו ישראל ממקומן, אין לך ביטול תורה גדול מזה. כי רק מציון צצה תורה, ודבר השם, ירושלים. Of course.